אנחנו בחובת התלמידים, עמוד י"ז בפרצה של פלדהיים. אם נחדור אל תוך נפש הנער ונתבונן בניסיונות זקים ואמיתיים בכל מהלכה, דיינו נסתכל וננסה להבחין בצורה אמיתית, נראה שעל פי הרוב אין הנער שר מדרכי השם בפעם אחת, לא מחלל שבת בפעם אחת, אף אינו יצא מבית המדרש לתרתי רעות להבדיל פתאום. זה חשוב לדעת. הבניין והשבר בחינוך זה תהליך. זה נדיר שברגע אחד שוברים. זה נדיר שברגע אחד בונים. אז צריך סבלנות. אמרנו שזה אחד מהיסודות בחינוך. הגמרא אומרת, כך הוא... מה?
מה פירוש המילים?
הוא אומר, זה לא ברגע אחד שפתאום ילד מתחיל לחלל שבת. שוב, שוב, מה זה? בניסיונות נקיים. ננסה להתבונן, ננסה הבחנה אמיתית. כן. ננסה ניסיון אמיתי. ננסה... נבדוק את הדברים בצורה אמיתית, מדעית, אם תרצה לומר. אז הוא אומר, הגמרא אומרת, כך אומנותו שיצר הרע. היום אומר לו, עשה כך. ולמחר, עשה כך, זה השתלשלות. העלייה היא השתלשלות, הירידה היא השתלשלות. אם נחשוב על זה בעצם, זאת אומרת שכדי להיכנס למגמה חיובית, אני לא צריך להגיע לקצה בהתחלה. אני צריך להתחיל נקודה טובה, ועוד נקודה טובה, ועוד מעט ואין רשע. להתבונן על מקומו ואיננו. נכון? אבל לא צריך להכבוש את הכל ביום אחד. בהשקפה ראשונה מתקבל הרושם מגמרא זאת, שאיננו מתחיל מיד בעבירות החמורות, אלא בהדרגה הולך מהקל אל הכבד. אבל במציאות גם תרם שבא למעשה הראשונה הקלה ביותר, גם בדעתו פנימה המשבר לא נעשה פתאום ובפעם אחת. הרי בן אדם צריך לעבור שום משבר פנימי לאכול חזיר, להגיע לחלל שבת, וזה תהליך. הירידה היא תהליך. רק לפני שנה או יותר התחילה דעתו להתפצע מעט, פצע ואינו פצע. מתחיל איזשהו פצעון, דבר שיכול להיות עם מוגלה, יכול להתפתח לפצע רציני. זה כן פצע, זה לא פצע, כנגע נראה לי בבית, רק כנגע, נגע ואינו נגע. וממנו מבצבצת מחשבה דקה מן הדקה להסתכל על התורה ועבודה כעל דבר נבזה ובטלנות, ועל עולם החיצוני של הוללות, בערות ופחזות כיפה וטוב. ואז גם...
אולי בעיניו זה לא ברור לו שזה פצע.
נכון. בשלב הראשון הבן אדם לא קולט שזה איפה שהוא מת.
אפילו ילד.
כן. מסכים. הוא בעצם הולך פה, כמו שכתוב בהקדמה לתנא דבי אליהו, שכל דבר שקורה יש לו תהליך. הוא מתחיל בשמיים, בהקדמה לתנא דבי אליהו, הוא כותב, קודם יש הצרה בשמיים, אחר כך זה יורד כמחשבה בדעת האדם, אחר כך זה יוצא כדיבור, ומהדיבור זה יוצא לפועל. יש תהליך. עכשיו, זה למה שחזל כל כך הקפידו, אל תאמר דברים. נכון? חזל אמרו, ברית כרותה לשפתיים, למה? כי באמירה, אני לוקח את זה מהמחשבה לדיבור, עכשיו רק נשאר עוד שלב אחד להגיע למעשה. אבל בגלל זה גם, אם נחשוב, נשים לב שהתורה באמת הקפידה מה המחשבות של האדם. התורה לא רק אמרה לנו שיש איסור אשת איש, התורה גם אמרה לא תחמוד. למה התורה אומרת לי מה לחשוב? כן, התורה אומרת לך, איפה שהמחשבות של האדם, שם בסוף הם המעשים שלו. ואותו דבר פה, הוא אומר, אם אנחנו רוצים בחינוך למצוא איפה שורש הבעיה, צריך לדעת שזה לא התחיל במעשה של חילול שבת. זה התחיל במחשבה, בגישה הכוללת לתורה ולמצוות. ואז גם סיבה קלה יכולה לגרום פצע כזה, כי מצערה היא בראשיתה, היא קטנה בהתחלה, ואינה פועלת הרבה עליו על מעשה. בהתחלה יש סדק קטן, אבל הסדק הקטן הזה הוא בהתחלה לא גורם איזשהו שוני במעשים. רבותיו, אף חבריו היותר קרובים אינם מכירים בו אז שום השתנות. אך מעט מעט הפצע מתעמק בנפשו ומתרחב במחשבתו מנפש ועד בשר מחלל. איך שזה גדל, זה בסוף הורס את הכל. ופתאום כל רעש נשמע, והנה עזב את בית אלוקים ונפל לבאר שחת רחמנא ליצלן. אז מה אמרנו בקטע הזה? שבעצם צריך לדעת שהשבר, הנפילה של נער, זה תהליך, זה לא קורה בין לילה, והתהליך הזה מקורו לא בפעולות, אלא במחשבות, ובמחשבות זה גם כן תהליך שמתחיל בסדק קטנטן, פצע קטן. כן? על פי רוב, נגע פנימי זה בנפש, בא מן ישות והתנגדות הנזכרים לאל. הפצע הזה בא בעצם מזה שהוא בעל דעה. אני. כיוון שנעשה יש בפני עצמו, מאחר ובגיל צעיר הוא כבר מחליט שהוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע מה נכון, והתנגדות, הפסינה מבצבצת בקרבו נגד אביו, רבותיו ומחנכיו, לא רק נגדם מתעורר אותה התנגדות, רק אל אשר יורו אותו ועל כל אשר ועל כל התנהגותם בדרכם דרך הקודש, מתחיל להסתכל בשעת נפש ושנאה. הוא אומר, בעצם התהליך הזה שקראנו בקטע הקודם, הוא תוצאה מהקטע לפני זה, מזה שיש מצב של התנגדות, התנגשות חזיתית, והנער שהחליט שכבר יש לו דעה, מתוך ההתנגדות הזו מתחיל לבצבץ בו שנאה. השנאה היא לא רק מופנית כלפי ההורה או המחנך, היא בסוף גם מופנית כלפי כל תורה כולה וכל דרך עבודת השם. הוא לא אומר, אני חושב שאפשר לומר כמוך, הוא לא אומר, אני חושב שאפשר להבין
את זה על כל התנהגותם. בדרכם דרך קודש מתנגד אליהם, מתנגד.
טוב, אני אומר לך למה אני לא רוצה לענות לך על זה, כי אני חושב ש זה בעצם סוגיה בפני עצמה. אני אומר לך בקיצור, אבל בעצם זה סוגיה שונה. אני בא לבן שלי, אני אומר לו, בוא תברך ברכת המזון. הוא כועס עליי, אומר אני לא אברך. עכשיו מה? שאלה היא, מה קורה בשלב הזה שהילד יודע שלך חשוב שהוא ילך עם דרך התורה, ואתה כהורה רואה שהוא משתמש בזה כנשק נגדך. עכשיו, התשובה לזה, אני לא חושב שיש תשובה אחת, כי זה תלוי בהרבה נתונים. מה ילדים אחרים שומעים בבית, באיזה גיל ילד עושה את זה. זה לא מה שאמרתי, שזה בעצם סוגיה בפני עצמה. מה עוד קורה בכל המכלול של החינוך של הילד הזה? איזה עוד התנגדויות יש לו? האם זה חד פעמי או זה חלק ממערך כללי שלו, שהוא לא רוצה לשמוע תורה ומצוות? אבל צריך לדעת שלפעמים התשובה הנכונה, לפעמים, אני אומר, אי אפשר לומר כללים, כי יש מידע הרבה נתונים. אבל לפעמים התשובה הנכונה היא בסדר, אל תברך.
לא אל תברך, אבל אתה יודע שאני
לי זה לא משנה. לא, אני הרבה פעמים אומר לבן שלי, בינך לבין הקדוש ברוך הוא, לך יש 3 דקות, אתה רוצה לברך, תברך, אתה לא רוצה, זה עניינך עם הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה במיטה עוד 3 דקות, תבחר אתה מה אתה רוצה לעשות. אני לא יודע אינך, אין לך שום חשבון איתי. אתה בוחר לא לברך, עניינך, תדפוק חשבון עם הקדוש ברוך הוא. אתה מזיק לי.
אני
מה?
המיטה זה עונש.
לא הבנתי? לא, אני מדבר על מציאות שבסוף הסעודה בליל שבת הוא לא רוצה ללכת לישון. אז מה הוא אומר? אני לא מברך. בסדר, אל תברך. אין בעיה. עוד 3 דקות אתה במיטה. תבחר אתה.
מה שחשוב זה שהוא לא יודע, אבל הוא יודע שחשוב.
את זה הוא רואה במכלול אורח החיים שלי. אבל המסר של דתי הוא גם חשוב, זה שאתה לא תשתמש בזה כנשק נגדי, כי האמת היא זה טובתך. זה כמו שאתה אומר לי, אתה לא תאכל ארוחת בוקר הבוקר. אני אריב איתך. אז יש הורים שיריבו איתו. אני אומר, כשילדים אומרים לי, אני לא אוכל ארוחת בוקר, אני אומר, אין בעיה, אל תאכל. הרבה פעמים, הילדים, שוב, נשק. אתה רוצה שאני אוכל עכשיו? אני לא אוכל. אין בעיה, אל תאכל. אנחנו נצא לגן עוד 10 דקות, או שתיקח את הסנדוויץ' איתך, או שתשאיר אותו בבית, מה שאתה רוצה. אני לא אריב איתך, זה טובתך. אני לא אריב איתך על טובתך. אתה יודע שאני רוצה שתאכל, אני טרחתי והכנתי לך את הסנדוויץ'. אתה רוצה טוב, אתה לא רוצה לא טוב. עכשיו, השיטה הזו רק עובדת כשיש אמא רכה בצד השני. אם יש 2 הורים שפועלים בשיטה הזו, אז אתה הורס את הילד. אי אפשר ששני הורים ילכו בה. כשיש אמא רכה שלא נוקטת בשיטה כזו, אז האבא יכול ללכת בשיטה כזו. אי אפשר ששני הורים ינקטו. זה לא השיטה הרכה, לא.
מה?
אם 2 הורים הולכים בשיטה כזו, אתה הורג את הילד. אני ראיתי את זה. זה לא הולך. אתה לא יכול ששני הורים אומרים לילד, לא רוצה, אל תאכל. אי אפשר. אבל אם יש את הפעמים שהאימא שהיא לא כן תאכל, אנחנו צריכים לצאת לגן כן תאכל, בוא קח איתך את סנש בוא תאכל, ויש את האבא שמדי פעם מאזן ואומר אתה לא עושה לנו טובות, אז זה עובד. אבל ילד לא יכול לחיות כל החיים עם, עם מערך כזה. זה לא, הוא אוכל בסוף. אבל זה לא שיטה, זה לא יכול להיות שיטה כל הזמן. ילד לא יכול לחיות כל הזמן עם, עם משטר צבאי. לא רוצה, לא צריך. זה לא הולך. אבל כשזה מגיע לנושאים של מאבק כוחות, והילד רוצה להשתמש בדת כחלק מהמאבק כוח, אז צריך לדעת שלפעמים, לפעמים, שוב, בלי להיכנס לכל הפרטים, אבל יש פעמים שהתשובה הנכונה היא, בסדר. יש פעמים שהתשובה הנכונה היא ההפך. חס וחלילה, מה, אתה לא תברך? אני לא מאמין. איך תלך לישון בלי לברך? מה, באמת? אתה תעזוב את השולחן בלי לברך? זה תלוי בגיל, זה תלוי בנסיבות. אני אומר, יש פה מידי הרבה נתונים. אבל בגלל זה לא רציתי להיכנס לשאלה שאתה שאלת. למה הילד מתנגד, כשהוא מתנגד להורים, מתנגד גם לקדוש ברוך הוא? זה תלוי במידי הרבה מרכיבים. לפעמים זה לא שמתנגד לקדוש ברוך הוא, לפעמים זה כלי כוח. לפעמים זה גם זה. לפעמים זה כי הוא יודע שזה הדרך שהוא יכול להכיב להורים. זה תלוי. אז אני לא יכול לומר ככה או ככה. זה... אתה איתי? תוצאות דברינו הם שמלפנים כל מדריך ואב היה יכול לחנך את ילדי ישראל ולהורותם דרך השם. ואב אם לא היה מדייק לחנך על פי דרכו של הילד שרמז לנו שלמה המלך, על פי דרכו של כל בן ותלמיד דעתו ועצמותו, ורק מרגיל ומצווה, היה גם כן מועיל, מפני שהילד בקטנותו אף בנערותו נפש נקייה הייתה. היה שלב שהיה לך עם מי לדבר. עכשיו שימו לב, הוא פה, הוא תירץ את זה מנקודה אחת, הוא תירץ לפני כמה דפים, הוא אמר שהמחנכים היו על מדרגה יותר גבוהה, הם היו יותר קדושים, הם היו אנשים יותר גדולים. עכשיו הוא עובר לצד שהחניכים הם במצב אחר. ולא עוד אלא שגם הוא בעצמו בקרבו פנימה הרגיש ריקנות וחשכת דעתו, הילד בעצמו חש את זה, וזה לדעתי אפשר לראות גם היום. תלוי באיזה חברה אתה הולך. יש חברות שילד, בעיקר חברות שהילד רואה טלוויזיה, ומה שנקרא חברות יותר מודרניות, דבר עם ילד בן 6, הוא לא רוצה לומר לך, אני לא יודע. הוא צריך להיות עצמי. כבר הילד בן 6, יש לו בעיה לומר, אני לא יודע. עכשיו, אני גדלתי בחברה כזו. אז אני מאוד הופתעתי שהילדים שלי, שלא גדלים חברה כזו, אני מדבר איתם, ובלי בושות, אומרים, אני לא יודע. תלמד אותי, תסביר לי. בשבילי זה היה נראה לא טבעי בהתחלה. מה זה? למה ילד בן 6 לא מתבייש לומר אני לא יודע? ואז ראיתי שהחברים שלהם הם ככה, ושבעצם כשאתה מנתק את הילד מהתרבות המערבית, שבעצם מפתחת בקרבו איזושהי גאווה שקרנית, שאני יודע, אז הילד מאוד טבעי ואין לו שום בעיה. עד שהוא מגיע לגיל הטיפש 16, יש לך הרבה שנים שהילד בנימות, בלי בושות, אני לא יודע מה. מה הבעיה שאני לא יודע? זה פשוט כל כך טבעי לו, הוא לא מבייש מזה. והאמת היא שזה הטבע של הילד בגיל כזה. אנחנו רגילים לחברה המערבית שמפוצצת את הילד בגאווה ששקר, המצ'יזמו הזה, אז זה גם מה שהוא אומר. הילד כבר חושב שהוא כן יודע, הוא אמור לדעת. הוא אמור להיות בשליטה, אמור להיות לו דעה על כל דבר. נו, אוקיי, אז כבר אתה נאבק, אתה... יש לך עסק לא עם דף ריק, לא עם ילד טהור שמוכן לשמוע מה שיש לך לומר, יש לך עסק עם בעצם התנגדות, כי גם הוא אמור לדעת. ומן הצימאון הפנימי היה בקרבו לשמוע את דרך השם מכל מלמד ומדריך. ואף אם הראה שעה שהשתובב הנער וסרב לשמוע, גם זה טבעי, גם כן הרגיש בעצמו אחר כך שחטא, וכי אביו ומלמדו המייסרהו אף מלכהו, הוא הצדיק והוא הפושע. שבימינו זה לא ככה. זה למה שהרב וולבה ואחרים אומרים שבימינו לא להקות. לא להקות בלימוד. זה כבר, הדור הוא לא אותו דור. והילד יגיב, אם אתה מכה אותי, אני אקל אותך, אני עוד אראה לך. אז אני אראה לך. ואיך הוא מראה לך? איך הילד יודע שהוא יכול להכיב להורה? בענייני שמירת תורה ומצוות. זה... רוחו נפל בקרבו מעט וחפה את עצמו לשמוע מעטה לקולם ולבטל את רצונו מפני רצונם. בזמנם, כשהילד היה עם תארת נפש יותר גדולה, אז מטיבו היה לו רצון ליישר קו עם ההורים ועם המחנך בגיל היותר צעיר. ומעט מעט קלט בקרבו תורת השם להיות יהודי נאמן. אם היה אחד מהם יותר בן תורה או פחות, נכון, היו מדרגות, היו כאלה שקלטו יותר, היו כאלה שקלטו פחות, אבל יהודים עובדי השם כולם היו. לא כן אתה, שישותו של הילד ועצמותו מתקדם להתייבל בלא איתו. ואימו גם הרגשותיו, שאיפותיו והשקפותיו בעודן בוסר בו מתגלות. הרי כשהילד עוד לא בשל, מתגלה בקרבו, כבר הוא יודע, יש לו השקפה, יש לו גישה. ובסיבתן, בגלל שהוא כבר מרגיש את עצמו אישיות, פירוד ושנאה בין הבנים והוריהם עולה. נוצר מצב שמטבע הדברים, אם הוא אישיות, והאישיות שלו היא בעצם לא בשלה, אז מתחיל להיות התנגדות כשהורה מתחיל לנסות לחנך ולכוון. בני דורנו שהיו מוכשרים להיות יהודים נאמנים, יצאו בעינם, נהפכו עלינו לאויבים. ישנו מצב שהרבה ילדים שבעצם היה להם את הפוטנציאל, פוטנציאל להיות יהודי טוב וקשר, נהפכים להיות אויבים של הדת. שוחקים ומחרקים שן עלינו ועל אמונתנו. וזאת ראה שלמה המלך בחוכמת השם השובו מראש, והזהיר לנו חנוך לנער על פי דרכו. חנוך הכוונה לא ציווי בלבד, רק בחינוך. וחינוך על פי דרכו שכל אחד ואחד. כי לאל דיברנו שכל נפש ילד ישראל אוצר של קדושי. אתם זוכרים, דיברנו על החשיבות של הסתכלות חיובית על כל ילד. גם הילד המציק, המפתח פה, היא ההסתכלות החיובית. אלא שצריכים לדעת איך לפעול בה. זה לא הוא שהוא אגוז קשה לפצח, זה אני שצריך לעבוד קשה ללמוד איך להתאים את החינוך שלי לדרכו של הילד. וגם בעניין הזה, הן אמת שאישיותו של ילד הישראלי נתדבק ברוח המהלך בין כל נערי העולם, להתגבל ולהתגלות בעודו בוסר. זה נכון שמטבע הדברים אנחנו לא יכולים לשנות את המצב, והנערים שלנו גם כן בגיל צעיר הם מתחילים לחשוב שיש להם דעה והם מבינים את הכל. אבל לאיזה אישיות נתגבל ויצא לחוץ? הלא אישיות ישראלית. צריך לדעת שגם האישיות הלא בשלה שלו היא עדיין אישיות ישראלית. הוא צריכים אנו להכיש ולהרכין את עצמנו לאישיותו. אז אם אנחנו צריכים לחנך אותו, אנחנו צריכים להזין. רגע, אז איזה סוג אישיותו? אז מה, לאן הוא מוביל? הוא לא מבין. אז אני יכול לנסות לעזור לו עם הקו שלו. אני לא יכול עכשיו לבוא ולומר, הוא לא מבין כלום. סך הכל ילד בן 9, ילד בן 11, מה הוא יודע? לא. אני עכשיו שיש לי מציאות כזו, שהוא סבור שהוא כן מבין, אני צריך להתאים את החינוך לטבע, לאישיות, לאופי שלו. לאחוז אותו, לפעול בו, לקדושה, תרם נתהפך לנו לאויב. המפתח פה זה להתחיל כשאנחנו עוד בידידות. זה גם בחיי נישואין. זה המפתח. לנסות לדבר על השינויים או על הדברים שצריך לדבר כשהכל באווירה טובה. הטבע של האדם זה שכשיש פיצוץ, אז יש לו הרבה מה לומר. לא רק זה, את גם, ואת גם, ואתה, ההפך, אם אתה רוצה לבנות משהו, אז תתפוס את הנקודה פה שהדברים הולכים טוב, ואז בוא נדבר על הנקודות שצריך לדבר עליהן. אותו דבר הוא אומר בחינוך. אל תבוא ותטיף לילד כשעכשיו יש פיצוץ. כן, ההפך, צריך לבנות מתוך הרוח הטובה. אם משה רבינו, כל הנביאים וכל הצדיקים הרכינו את עצמם מגודל מדרגת צדקתם אלינו, אף לצורכי גופנו, הרי הם התחשבו בכל דבר, גם בנפש וגם בגוף, האם לא נחטא אנו אם נזניח אותם ולא נרכין את עצמנו לכל אחד, לחנכו על פי דרכו בעודו עומד על הפרק? אם להיות אב נאמן לשם, או חס ושלום פושע ישראל, אנחנו צריכים לחנך אותו, לעזור לו, שהוא לא יגיע להיות פושע ישראל. צריכים אנו להרכין את עצמנו אליו ולדבר כלשונו, כמעט להתהפך אז לילד. חלק מהתפקיד של המחנך זה בעצם בנפשו להתחבר לילדות שבילד, ולדבר עמו כדעתו וכערכו. זה אחד מהנקודות המאוד מאוד חשובות, שמאוד קשה להורים בהתחלה, זה להבין איפה ילד נמצא בגיל שנתיים. איפה הוא נמצא בגיל 3, 4, 5? יש גם גננות שאתה שומע אותם צועקים על הילד, אתם לא מבינות את נפש הילד. אתם פשוט, הילד הוא לא רע. ילד בגיל 3, כשהוא עושה הפך ממה שהורים אמרו, זה טבעו. זה מה שכתוב ב... כן, כן, כן. יש דברים שהם טבעים לכל גיל. זה טבעי שילד בין גיל שנה לשנתיים מוריד דברים וזורק אותם, זורק אוכל על הרצפה. יש דברים שהם טבעים לכל גיל, בין שנתיים לשלוש. זה גיל שילד מטייל ולא מבין כלום אבל עושה, ויצר לך לקירות, ייצר לך לשולחן, ויכניס אצבע לשקע, ויעשה את כל השטויות שיכולים לסכן את חייו. בגיל שנתיים, שנתיים וחצי, עד שלוש, שלוש וחצי, זה גיל שכל מה שאתה תאמר, הוא אמר לך לא, כי הוא באמצע לפתח אישיות, המילה שהוא הכי אוהב, זה לא. איי, אתה יכול תוך כדי שיחה להוביל אותו לכן, אתה בא לילד, אתה אומר לו, בוא נלביש אותך, לא רוצה. אז אתה אומר, או, זה מאוד מעניין שלא רוצה, תוך כדי שאתה מדבר איתו, אתה מלביש אותו. אבל אתה מנהל אותו שיחה על זה שהוא לא רוצה, והוא בכלל לא שם לב שאתה תוך כדי שאתה דן איתו על מה שהוא לא רוצה, אתה עושה את בדיוק מה שהוא אמר שהוא לא רוצה. אני אומר, זה דברים פשוטים. אם אתה מבין שכשהוא אומר לא, הוא בעצם מפתח אישיות, הוא צריך לגלות שיש לו כוח לומר כן ולומר לא. זה כמו שילד, היה לנו פעם ליל הסדר, עם ברוך השם הרבה אורחים, והילד שהיה אז בן 3 נעמד על הכיסא, ומסתכל על חדר שלם שכולם מבוגרים ממנו וגדולים ממנו, וכולם יושבים, והוא עומד לכיסא, והוא קורא לכולם ואומר, אני הכי גדול בעולם. וככה מסתכל על כולם. נו, בסדר. אז אתה מבין שאם אתה לוקח אותו ברצינות ומתחיל לתקן אותו, אתה טיפש, נכון? אתה לא תתחיל לדון איתו, אתה כן הכי גדול בעולם או לא הכי גדול בעולם. אותו דבר כשהוא עונה לך לא. זה בכלל לא, זה לא התנגדותי. יש לך הסכים, ילד תבין אותו. וזה מה שהוא אומר, אנחנו צריכים להבין איפה הילד אוחז בכל שלב. אז בשלב הזה, איך אני מדבר איתו? עכשיו, הוא הביא פה עוד נקודה שהוא אומר אותה דרך אגב, אבל זו נקודה באמת מאוד חשובה. הוא אומר, הרי משה, כל הנביאים וכל הצדיקים הרכינו עצמם מגודל מדרגת צדקנו אף לצורכי גופנו. אני יכול לומר לכם שאני ראיתי גדולי הדור שהלכו ושיחקו כדורגל עם הילדים שלהם, לא איפה שהציבור יכל לראות אותם, אבל איפה שבצניות עם הילדים, כי ילד צריך לשחק עם אבא, לפעמים כדורגל ולפעמים דברים אחרים. האגדות של גדול דור זה שהוא גם מבין את הצרכים הפשוטים של כל אחד. אתם יודעים, הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, אשתו הייתה בשמירת הריון הרבה מהריונות, אז היא הייתה ממש במיטה, ופעם ירד שלג בחוץ והחלון היה מאחורי המיטה שלה, אז היא לא יכלה לראות. אז מה הוא עושה? הוא נכנס לחדר והתחיל להזיז דברים. אז היא שואלת אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני מסדר את המראה מולך שתוכלי לראות את החלון, שתוכלי לראות את השלג שנופל, שגם היא תוכל ליהנות מזה. זה גדלות של גדול, זה אדם גדול. הוא, אני לא חושב שזה כל כך השפיע עליו, אם יש שלג או אין שלג, לא נראה לי שהוא שם לב כל כך, אבל הוא ידע לשים לב בשביל הצרכים שלה. זה אדם גדול, זה גדלות, זה גדלות של אדם. מה? יכול להיות. אני יכול לומר לך שכשהגעתי לתפארת ירושלים, הישיבה של רמוש פיינשטיין, אז המשגיח שם היה ידוע כזקן המשגיחים. הוא היה עוד מאירופה משגיח, הוא היה בן 90 ומשהו, הרב מיכל ברנבאום, זכרונו לברכה. וכשהגעתי לישיבה, אז נרשמתי אצלו, ואחרי יומיים הוא מגיע אליי ורואה אותי לומד כשהסתיים הסדר ויש ארוחת צהריים. אז הוא ניגש אליי ושאלתי, מה קורה עם ארוחת צהריים? אז אמר לו, אני אגיע. אז הוא אמר לי, לא, אני לא יודע אם יישאר לך אוכל. אתה צריך לרדת עכשיו, לוודות שיש לך אוכל. כשהגעתי לישיבה, אז אני נכנס אליו להתראיין, אז הוא שאלתי, מי אני, מאיפה אני בא? ואחרי כל הרעיון, הוא אומר לי, יש לך מצעים? יש לך מספיק כסף לקנות אוכל? כל הדיונים שלו היו בגשמיות שלי. השבועות הראשונים שהייתי בישיבה, הוא רק דניתי בגשמיות. אחר כך הוא ניגש ושאלתי איך הולך הסדר ואיך הרוחניות. וכל חג הוא היה עובר בין כל תלמידים, לבדוק שלכל אחד יש מספיק כסף לאוכל לחג ובגדים לחג וכל הצרכים הגשמיים. תמיד דאג לגשמיות, אחר כך לרוחניות. הוא היה נחשב זקן המשגיחים בארצות ברית ואולי גם בארץ. אני לא יודע. זה גם משה רבנו, זה כל הנביאים הצדקים. הוא אומר את זה דרך אגב, ההתחשבות בגשמיות. אבל האמת היא שילד שרואה שאתה מבין אותו, שאתה מתחשב גם בצור שלו לשחק כדורגל, וגם שואל אותו מה, מה הוא עושה עם חברים, אז הוא, הוא מבין שאתה מתחבר אליו. אז אתה יוצר קשר על פנים אחרים. כשאני יושב לסעודת שבת עם הילדים, כל ילד, יש לי שיחה איתו, ליד מי הוא יושב בכיתה, עם מי הוא משחק, מי החבר שלו השבוע, עם מי הוא לא מסתדר השבוע, שלא פשוטות, אבל שאני אבין איפה החיים שלו. אז שבת הבאה אני שואל אותו, ומה קרה עם חיים? הוא עדיין מציק לך בתוך כדי השיעור? ואתה עדיין משחק רק עם ינקי בסקה, אתה גם משחק עם ילדים אחרים. איפה הוא בחיים? החיות שלך קורה, זה לא רק איפה הנפש שלו בתורה ובדברים הרוחניים, זה גם בדברים הפשוטים. והוא מזכיר את זה פה, אבל הוא מזכיר את זה במשפט אחד, שמשה רבינו, הנביאים והצדיקים, הרכינו את עצמם מגול מדרגת צדקתם, אף לצורכי גופנו. אבל צריך לדעת שזה משפט מפתח. זה לא רק דרך אגב. באמת, זה חלק מהתפקיד של הורה ומחנך.